הסתכלנו אחד על השני ושאלנו, תגידו, מה היה פה? מה הם רוצים? הם באמת מתכוונים לתקוף ככה? כתבתו של עמוס הראל. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. 10 דקות לתוך השיחה הראשונה עם זוהר פלטי, שסיים השבוע את כהונתו כראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, כבר היה ברור שהוא לא מתכוון לעשות לעצמו, או למערכת שבה שירת כמעט 40 שנה, יותר מדי הנחות. פעם שאלו אותי, כשהרציתי בקורס הפיקוד הבכיר של המוסד, אילו יכולת לחזור אחורה בזמן ולהיפגש עם מישהו מהמנהיגים, עם מי היית מבקש לדבר? הוא מספר, אמרתי לחניכים בקורס, הלוואי שיכולתם לתת לי לדבר עם יצחק רבין, אפילו ל5 דקות. הייתי שואל אותו רק דבר אחד. למה, קיבינימט, חיכיתם ולא הוצאתם אותנו מלבנון? למה היינו צריכים לחכות יותר מ-15 שנה עד שהגיע אהוד ברק? היינו כולנו קצינים סמרטוטים. אף אחד מאיתנו מדרגת סגן ומעלה לא יצא נגד הדרג המדיני וההחלטה להישאר בדרום לבנון. זו הייתה שתיקת הכבשים. ברק צדק כמובן, היינו צריכים לצאת הרבה קודם לכן. ואז הוא מוסיף כמעט באותה נשימה. העובדה שנשארתי במערכת כל השנים האלה בהמשך, והייתי חלק מרכזי מההתנגדות לתקיפה באיראן, זה חלק מתהליך הכפרה שלי הלבנון. זה היה פיצוי על כך שהיינו שבועים בסלוגנים מטומטמים שהשאירו אותנו לשווא בלבנון. כמו קודמו בתפקיד, האלוף במילואים עמוס גלעד, פלטי הוא אחד האנשים הבודדים שנכחו כמעט בכל הצמתים שבהם התקבלו ההכרעות הביטחוניות והמדיניות הקריטיות של ישראל בעשורים האחרונים. עוד קודם לכן, כקצין מודיעין צעיר, שירת בשטח בכל הזירות הבוערות שבהן ניהלה ישראל מאבקים מדממים, בלבנון ובשטחים. הוא היה קצין מודיעין חטיבתי באזור הביטחון בדרום לבנון, קצין המודיעין של אוגדת צה"ל ביהודה ושומרון ערב פרוץ האינתיפאדה השנייה, וראש זירת הטרור בחטיבת המחקר, באגף המודיעין, בזמן מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר 2001 ולאחריה. סביב מלחמת לבנון השנייה עבר למוסד, שם שימש בהמשך כראש חטיבת סיכול הפחה, טרור, כראש חטיבת המחקר וכראש מנהלת המודיעין. ב5 השנים האחרונות כיהן כראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון תחת לא פחות מ4 שרים. אביגדור ליברמן, שמינה אותו לתפקיד, בנימין נתניהו, נפתלי בנט ובני גנץ. בשנים הללו נתן חלק משמעותי במאבק הישראלי בגרעין האיראני וגם בעימותים מאחורי הקלעים סביב גיבוש העמדה הישראלית. בד בבד, פלטי היה שותף מרכזי לניהול הקשרים הישראליים עם מדינות סוניות ידידותיות. ירדן, מצרים, איחוד האמירויות ועוד כמה שאין מדברים עליהן בפומבי, אפילו בעידן שלאחר הסכמי אברהם. פלטי, שגדל ברמת השרון ומתגורר בה עד היום, התגייס לחיל המודיעין בנובמבר 1982, מעט לאחר פרוץ מלחמת לבנון הראשונה. מהר מאוד מצא עצמו, כמשק ואחר כך כקצין צעיר, תקופות ארוכות בלבנון, כשצהל נסוג בהדרגה לקו נהר האוולי, ואחר כך דרומה משם לקו הליטני. הרמטכ"ל, אביב כוכבי ואני בני אותו שנתון, הוא מספר. הדור שלנו בצבא הוצב כולו בלבנון. אילו הייתי מחליט ללכת לטיפול פסיכולוגי עכשיו, זה היה קורה סביב התקופה ההיא. תחושת האחריות שהוטלה עלינו כקצינים צעירים הייתה עצומה. זו התקופה, משנות ה-70 ואילך, שבה חוליות חדרו דרך גבול לבנון לפיגועים במרגליות ובאביבים וביישובים אחרים. היה השלט כזה שתלו בחדרי המבצעים. המשימה, הגנה על יישובי הצפון. ואנחנו לקחנו אותו ברצינות תאומית. אם תהיה חדירה ליישוב וילדים ימותו, זה יהיה עלינו. זה נטל נפשי עצום על בחור בן 21. יש לי עוד פלשבקים מהתקופה הזאת של בתשיות, רכבי סיור, על דרך הטשטוש, אחד השבילים לאורך הגבול. אתה הולך לישון וחושב, סגרתי את הפינה הזאת, ההתראה, או לא? פלטי נזכר מיד בחוויה נוספת. שנים אחר כך, באוקטובר 1992, שיירה שלנו חוטפת מטעני חבלה ליד קאוקבה, בגזרה המזרחית של אזור הביטחון. החיילים נסעו אז ברכבי ספארי ממוגנים, אז חיזבאללה תלה מטעני רסס על עמודי חשמל כדי שיוכלו לפגוע גבוה בחלק הלא ממוגן של המסעית. 5 חיילים נהרגו. קפלן, משה קפלינסקי לימים אלוף וסגן הרמטכ"ל, היה מפקד החטיבה המרחבית והקצין הבכיר שהגיע לשטח. הוא רצה לחסוך מהחיילים הצעירים את המראות הקשים, אז הוא הרחיק את שאר הלוחמים מהמקום, ופינה בעצמו את גופות ההרוגים מהמסעית. וכל המאמץ הזה, עתיר ההרוגים, הוא סבור כיום, היה בעצם לשווא, משום שאפשר היה לפנות את הכוחות דרומה עד לגבול כבר באמצע שנות ה-80. 4 אמהות הבינו את זה לפנינו. לא פעם ישנם גופים אזרחיים והם יכולים להיות שמאלנים וגם ימנים, שמראים לך זוויות אחרות. צריך לדבר איתם, להקשיב להם, להביא בחשבון שאולי הם צודקים. ההחלטה שלי להיות חלק מהחומה בצורה שהתנגדה לתקיפת אתרי הגרעין באיראן ב-2012, נובעת בחלקה מלקחיי מפרשת ההישארות בלבנון. זו הפעם הראשונה שפלתי מתייחס בפומבי למחלוקת בשאלת התקיפה באיראן. לרוב מקובל להתייחס לשנים 2009 עד 2011, אז בנימין נתניהו כראש ממשלה ואהוד ברק כשר ביטחון, דחפו לתקיפה, אך נתקלו בהתנגדות נרחבת של ראשי מערכת הביטחון. פלתי היה שם גם אז, כראש חטיבת המחקר במוסד, אך ב-2011 מינה אותו ראש המוסד החדש, תמיר פרדו, לתפקיד הבכיר יותר של ראש מנהלת המודיעין בארגון, באופן שהקנה לו מקום בקדמת השולחן. ב-2012, הוא אומר, הגיע הוויכוח הפנימי בתוך המערכת הישראלית לסיאו, ומישהו עוד יכתוב פעם ספרים, על החודשים הללו. תשאל את מי שהיה שם. הייתי מתחיל כל מצגת של סקירת מודיעין לדרג המדיני בקביעה. האיראנים לא בונים פצצת גרעין. ביבי ואהוד נטרפו מזה. למה התחלתי בקביעה הזאת שהייתה מבוססת על מידע מוצק? כי אם הם עדיין לא בונים פצצה, אין דחיפות לתקוף. זו הייתה אמירה שעמדה בסתירה לתיאוריה של ברק, שדיבר על מרחב החסינות האיראני, ועל הצורך הדחוף שישראל תתקוף לפני שאיראן תעביר את אמצעי הייצור מתחת לקרקע, באופן שיבטיח אותה מהפצצה והשמדה. 10 שנים אחרי, הוא אומר, אפשר לשפוט מי צדק. אהוד או אנחנו. קוגניטיבית, הוא החכם באדם, בדיוק כמו שהוא חושב. לשבת איתו שעות, זו חוויה. גם היכולת הרטורית שלו פנומנלית. מצד שני, ראיתי אותו ואת נתניהו ב-2012, וזה היה אחד הדברים המסוכנים ביותר שקרו אי פעם. היינו בחדר כשזה קרה. הדברים של פלתי מאשרים, ביתר פירוט וצבעוניות, את הגרסאות שהשמיעו מאז שותפים אחרים לדיונים, בהם ראשי המוסד מאיר דגן ותמיר פרדו, הרמטכ"לים גבי אשכנזי ובני גנץ, וראש שבק דאז יובל דיסקין. זו עדות מבפנים. מתוך החדר, על אחד הפרקים הדרמטיים ביותר בהיסטוריה הביטחונית של ישראל מאז מלחמת יום הכיפורים. אף על פי שכבר יצא לי לשוחח על כך עם כמה מהמעורבים ולקרוא עדויות של אחרים, נדמה שמעולם לא שמעתי את הדברים בצורה כה בוטה. היינו יושבים לדיונים באקווריום במשרד ראש הממשלה, המתחם הפנימי סביב לשכת ראש הממשלה בירושלים, מתאר פלתי, ואחר כך יורדים למטה, לחנייה ליד הלשכה. האלוף טל רוסו, שהיה ראש אגף המבצעים בצהל, היה פותח גזייה על מכסה המנוע של הג'יפ שלו ומכין קפה שחור. ככה עמדנו שם. בני גנץ, תמיר, ראש אגף התכנון בצהל אמיר אשל, ראש אמן כוכבי ואני, שותים קפה, מסתכלים אחד על השני ושואלים, תגידו, מה היה פה? מה הם רוצים? הם באמת מתכוונים לתקוף ככה out of the blue? 2012 זו השנה של האירוע הגדול, הסיפור האמיתי. אין מה להשוות בין זה לבין השנים הראשונות של המחלוקת עם כל הרעש והצלצולים שהיו בהן. באביב קיץ 2012, ההכנות המבצעיות הגיעו לסיאן. להבנתי, הם, נתניהו וברק, באמת התכוננו לתקוף. אני לא נכנס לצפונות נפש. אבל כשמורים לצהל להיערך לפי פלוס 16, תקיפה אפשרית תוך 16 יום, כשמחזירים את עושה תדלוק של חיל האוויר מטיפול ארוך טווח, זה מצב חירום. חיל האוויר הרים את כל המטוסים שלו לשמיים כדי להתכונן. נלקחו בתקופה הזאת לא מעט סיכונים. יש הרבה אנשים שמשוכנעים עד היום שהם לא באמת התכוונו, שנתניהו לא היה מסוגל להורות על תקיפה ושברק בכלל לא רצה, שהכל היה תרגיל הונאה אחד גדול מול האמריקאים ומול העולם. אז הם פשוט עבדו שניהם על הרמטכ"ל, על ראש אמ"ן, על מפקד חיל האוויר? מה הם הרוויחו מזה? הם ערכו מבצע הונאה על חשבון הרמטכ"ל? אני לא קונה את זה. עד היום יש ויכוחים בין האנשים שהיו מעורבים בזה, אם הם באמת התכוונו. אני נחוש בעמדתי שכן. שלושה אנשים לפי פלטי נשכבו ממש על הגדר כדי להביע את הסתייגותם מתקיפה. פרדו, אשל והוא עצמו. אולי אני עושה קצת אידיאליזציה ממבט לאחור, אבל זה היה קו אדום עבורנו. כולנו אמרנו להם, אם תיתנו פקודה, נעשה הכל ונבצע. אבל קודם לכן הם נאבקו על עמדתם. נראה שעוצמת ההתנגדות כמעט מקיר לקיר בצמרת מערכת הביטחון הייתה מספקת. לקראת סתיו 2012 ניבאו בקיעים ראשונים בין נתניהו לברק. שר הביטחון ששינה בהדרגה את דעתו הסתמך בין היתר על תחזית מומחי חקר ביצועים מחיל האוויר שהעריכו כי תקיפה ישראלית תעכב את פרויקט הגרעין לכל היותר בשנה וחצי. נתניהו נותר בעצם לבדו מול התנגדות אמריקאית והסתייגות גורפת מבית מצד הדרג המקצועי. גם בפורום השמינייה, הגוף שכינס לעתים תחופות כדי לדון באפשרות לתקוף, לא היה לראש הממשלה רוב שתמך בהפצצה. בדיעבד, כמה מתומכי נתניהו העלו טענות כנגד דגן, כאילו הסגיר במתכוון סודות לאמריקאים כדי לשבש יחד עמם את התקיפה. אנחנו לא הלכנו לספר לאמריקאים. אני חושב שדגן דיבר איתם בפתיחות רבה מתוקף היחסים הקרובים שלו עם בכירים בממשל, אבל אני לא מאמין שהעביר להם מידע סודי שלא ידעו עליו בעצמם, אומר פלטי, שהיה מקורב מאוד לדגן וגם ליורשו בתפקיד, פרדו. מה שהאיץ מאוד את ההתקדמות האמריקאית להסכם ביניים עם איראן ב-2013, ואז להסכם הגרעין כעבור שנתיים, היה דווקא חלק מההתנהלות שלנו. אנחנו יצרנו אצלם תחושת דחיפות מסוימת, בגלל איומי התקיפה, וזה מה שהביא את ממשל אובמה לייצר ערוץ מסע ומתן אחורי, חשאי, עם איראן. כעבור שנה נחתם הסכם הביניים והתקיפה ירדה מהפרק. למה את הכור בסוריה כן היה נחוץ לתקוף? יש הבדל משמעותי בין האיום שנשקף מהגרעין האיראני לאיום ממתקן הגרעין הרוסי. ב-2007 לא הייתה באמת דילמה. מרגע שהגיע המידע שהכור בסוריה יהפוך חם, פעיל ורדיו-אקטיבי בתוך כמה חודשים, לא הייתה ברירה לממשלת אולמרט אלא לתקוף. זה היה גם מה שהמלצנו, צה"ל והמוסד. וצריך לזכור באילו תנאים הגענו להחלטה הזאת. צה"ל עוד התאושש מהמלחמה בלבנון ב-2006. אהוד אולמרט היה שקוע בתחקירים ובחקירות. ובכל זאת הלכו על זה למרות הסיכון שתפרוץ מלחמת לבנון השלישית. לא היו סימני שאלה ממשיים כי היה ברור שזה הכרחי. מה תתקוף באיראן? מתקן העשרה? אני בעד לתקוף שם אם יש צורך דחוף, חרב מונחת על הצוואר כפי שהגדיר זו דגן. אבל זה לא היה המצב ב-2012, וגם לא בשנים שקדמו לה. ומה אם אתם טועים ונתניהו צודק, והדבר הנכון לעשות הוא להילחם מלחמת חורמה, גם בהסכם הגרעין החדש שמסתמן עכשיו? התיחו בי טענות דומות גם ב-2012. אני מביא בחשבון שאני טועה, ואני שואל את עצמי את השאלה הזאת כמעט מדי יום. אבל בוא נבדוק מה קרה בין 2009 ל-2012, השנים שבהן בדרג המדיני רצו לתקוף מהאוויר את אתרי הגרעין. האם בשנים הללו איראן השיגה פצצה? לפי התקשורת הזרה, חלק מהעיכובים בתוכנית שלהם קשור בדברים שישראל וגם מדינות נוספות עשו כנראה בחשאי. וירוסי מחשב הרסניים, פיצוצים היסטוריים, תקלות. יש עוד דברים שאפשר וצריך לעשות חוץ מתקיפה אווירית. מה תהיה השפעת ההסכם החדש שכנראה עומד להיחתם בווינה? מבחינת ישראל, ההסכם הקודם ועוד יותר ממנו ההסכם החדש הם בעברית פשוטה הסכמים מחורבנים. לא מסתמן בהסכם החדש מענה לכל הדאגות הבסיסיות שלנו, מהתיקים הפתוחים, החשדות להפרות איראניות קודמות ועד לטיב הפיקוח של הצנטריפוגות. מצד שני, לא ממש שואלים אותנו. בעיני ארצות הברית והאירופאים, מה שחשוב כעת הוא לעצור את העשרת האורניום לפני שהאיראנים עולים מרמת העשרה של 60% ל-90%. והם גם רוצים להוריד את האיום האיראני מסדר היום ולהתמקד במה שבוער להם כרגע, סין ורוסיה אוקראינה. מרגע שיחתם ההסכם, יוזרמו לאיראן מיליארדי דולרים. הכספים האלה לא יגיעו לאזרחים, אלא ילכו קודם כל למימון הטרור של משמרות המהפכה. האמריקאים צריכים להבין שבסוף הם יגררו לעסוק שוב באיראן, בין אם בגלל טרור איראני ובין משום שתפקע תחולת סעיפים בהסכם ויהיה צורך לגבש מדיניות מול התקדמות מחודשת בפרויקט הגרעין. למרות שפלטי כבר מדבר כמי שהוסר ממנו משקל רב שנים של סמכות ואחריות, הרעיון עמו לא כולל התחשבנות ישירה עם הדרג המדיני. למעט תיאור המחלוקת הספציפית בפרשה האיראנית, פלטי מפגין הערכה רבה כלפי הדרגים הממונים. וחרף חילוקי הדעות בין ימין לשמאל, הוא אומר, אפשר לזהות בלי קושי תפיסת ביטחון לאומית שהייתה מקובלת על כל ראשי הממשלה שעבד תחתיהם. ב-2002 הייתי ראש זירת טרור באמן, בן 38. הבאנו את המודיעין ותוכנית הפעולה שתורגמו כעבור 4 שנים למבצע משקל סגולי בלבנון, שבו השמיד צה"ל את מאגרי טילי הפאג'ר של חיזבאללה בתחילת המלחמה. שלחו אותי לראש הממשלה, אריאל שרון, לתדרך אותו בפגישה בבית בן גוריון. הצגתי לו את הכל במשך 45 דקות. הוא רשם הכל בפנקס. אמר לי, תודה רבה, אלם צעיר. הסתובב למזכיר הצבאי שלו קפלינסקי ואמר לו, אני לא רוצה לראות את זה בזמן הקרוב. כל הדרך בחזרה למשרד בקריה חשבתי, למה הוא לא רוצה לראות את זה? 2 קודם, כשברק היה עדיין ראש הממשלה, חיזבאללה חטף לנו 3 חיילים בהר דוב. ברק הבטיח קודם לכן שאם חיזבאללה רק ינסה משהו, האדמה בלבנון תרעד. אבל הפעם הוחלט שלא להגיב כמעט. מדוע בשני המקרים ברק ושרון לא פעלו מיד? ההסבר שלי הוא ששניהם חשבו ופעלו כמו אנשי צבא, שיודעים לנהל סיכונים. בצבא יש מאמץ עיקרי ומאמץ משני. ברק בדיוק נקלע לאינתיפאדה, שרון התכונן למבצע חומת מגן בשטחים. הם התמקדו במה שהיה העיקר בעיניהם. במדינה הזאת ראשי ממשלה עובדים מול כמה שעונים, שלא תמיד מסתנכרנים. כל הציבור הישראלי תחת אחריותם, ומנגד צריך לנהל גם את מערכת היחסים עם האמריקאים וגם להתחשב בדעת הקהל העולמית. כן, כולל האירופאים. 30% מהסחר שלנו מתנהל עם אירופה. בגרמניה, בבריטניה, בצרפת, יושבות הנהגות שבגדול רוצות בטובתנו. וישנה גם שאלה של מוכנות צה"ל. מצב המלאים, החימוש, רמת האימון של היחידות, אלה לא נתונים גלויים לציבור, אבל הם עומדים לנגד עיניהם בעת קבלת החלטות קריטיות. בהחלטות האלה של ראשי הממשלה אין כמעט שיקולים פוליטיים. הם חייבים להתכתב עם מצוקות ביטחוניות בוערות. מנגד, אני חושב שרקע צבאי לראש הממשלה ממש לא קריטי. זו חשיבה מוטעת בדמוקרטיה. יש כאן מערכת מקצועית חזקה שתדע לתמוך בכל מנהיג, לסייע בקבלת ההחלטות הטובות ביותר שאפשר. מחלק מבעלי הרקע האזרחי התרשמתי יותר מכפי שהתרשמתי מאנשי הביטחון. בצה"ל ואחר כך במוסד עבד פלטי לצידן של כמה מהדמויות הבחירות ביותר בממסד הביטחוני הישראלי בעשורים האחרונים. בין האנשים שהשפיעו עליו לאורך הדרך הוא מונה את האלופים משה קפלינסקי ומתן וילנאי. פלטי היה ראש לשכתו של האחרון כסגן רמטכ"ל וראשי המוסד דגן ופרדו. מתן לימד אותי איך מתכננים בגדול. מקפלן למדתי איך להתייחס לאנשים שתחת פיקודי. עם דגן היה לי קשר עמוק, בלתי מוסבר. הוא גייס אותי למוסד בטלפון אחד ב-11:30 בלילה. אי אפשר היה להגיד לו לא. המדינה חייבת לו ולתמיר את הצלחת המבצע להשמדת הכור הסורי. אני זוכר דיון שבו פרדו העלה התנגדות להצעה שעלתה, ואנשים לא הבינו מה הוא רוצה. אהוד ברק עצר את הדיון ואמר, אני מבקש מכם להקשיב לתמיר. כמי שפיקד על יחידות מבצעיות מסוימות במוסד, יש לו ניסיון שלאף אחד מאיתנו אין. בכלל, אני חושב שפלורליזם הוא מאפיין מאוד חזק במערכת הישראלית. גם אצל דגן ופרדו, אבל גם אצל ברק ונתניהו, ואצל שרי הביטחון שעבדתי עמם, ליברמן, בנט וגנץ. הפלורליזם בדעות בתוך החדר הוא אחד הנכסים הכי גדולים של המערכת. בסוף, בעניינים הגדולים, השיקולים הממלכתיים קובעים. גם במחלוקת על איראן ב-2012. זה לא שאנחנו ניצחנו והם, נתניהו וברק, הפסידו. אני שמח שהם לא קיבלו את ההחלטה לתקוף, אבל אילו קיבלו אותה, היינו מבצעים. פעלתי שמילא במשך שנים תפקיד מרכזי בקשרים החשאיים של ישראל עם מדינות המפרץ, רואה בהסכמי אברהם שחתם נתניהו בסתיו 2020 הישג מדהים. אנשים בארץ לא מספיק מבינים זאת. אני עדיין חרד מכך שנדפוק את זה. צריך לייחד ליחסים האלה פרויקטור לאומי שיסתכל על כל התמונה ויסנחן את פעילות משרדי הממשלה. ישנן טענות נגד משרד הביטחון כאילו גררנו רגליים באישור עסקאות ביטחוניות עם איחוד האמירויות ובחרן. אני חושב שככה עדיף. לא חשבתי שצריך לרוץ ראשונים לתחום הביטחוני. גם בצד השני לא רצו בזה. הם רצו לבסס חוזים אזרחיים כלכליים, הייטק, התפלת מים. זה מה שמרתק אותם. אנחנו בונים כאן הסכמים לשנים, ושלום נבנה על יחסים בין אנשים. זה הלקח מהסכמי השלום עם מצרים וירדן, שלא תורגמו לקשרים בין העמים. המוני התיירים הישראלים בדובאי, זה מה שחשוב בעיניי. התעשיות הביטחוניות בישראל מתלוננות שהפסדנו 5 חודשים, אבל לדעתי זה היה נחוץ כדי שיהיה סדר במערכת. עכשיו הדברים התחילו לזוז. לממשלה ישנה אחריות אדירה להתקדם ולפתח את היחסים איתם ולשמור על הסכמי אברהם. זה העתיד. אני מקווה שלא נתעורר עוד כמה שנים ונגיד שפיקששנו את היחסים הללו. בני השיח שלנו במפרץ מודדים אותנו בכמה דברים. הם מתפעלים מהטכנולוגיה הישראלית ומהישגי התעשיות הביטחוניות. טילי חץ, כיפת ברזל, לוויינים, אלה המותגים שכולם רוצים שיהיו להם. התמונות של אזרחים במסעדות כשמסביב יורים טילים, הצילום שנראה כמו מלחמת הכוכבים, כשכיפת ברזל מיירטת מתחים מעל אשקלון, מאוד הרשימו אותם. אבל בניגוד לפרסומים, לא מכרנו עד היום סוללות של כיפת ברזל לאף מדינה. נתנו סוללה כזו לאמריקאים, אבל הם לא העבירו למדינות אחרות. לדבריו, הקרבה שלנו לארצות הברית היא מנוף השפעה ענק, נכס אדיר מול מדינות ערב. המון פעמים ישבתי בחדרים סגורים והעבירו דרכי מסרים לאמריקאים. אמריקה היא היסוד הכי משמעותי בביטחון הלאומי שלנו. הערכה שהוא רוכש לאמריקאים ניכרת לאורך כל השיחות עמו. לפעלתי ישנם קשרים מקצועיים ארוכי שנים עם בכירים בממשל האמריקאי, ממשרדי ההגנה והחוץ ועד סוכנויות המודיעין השונות. בשבוע שעבר, בביקור פרידה בפנטגון, קיבל את איתור משרד ההגנה לשירות ציבורי ייחודי, מהאיתורים היוקרתיים שהממשל מעניק לאישים זרים. האיתור, אמר תת שר ההגנה למדיניות דוקטור קולין קהל, הוא ענק לו על תרומתו המשמעותית לחיזוק קשרי הביטחון האסטרטגיים בין שתי המדינות. אין תחליף לארצות הברית, אומר פלטי. מי שמשתעשע בישראל ברעיון להתרחק מההשפעה האמריקאית, טועה טעות יסודית. עבדתי בתפקידי האחרון מול שני ממשלים, רפובליקאי ודמוקרטי, ושניהם דאגו במידה שווה להבטחת היתרון האיכותי של צה"ל. אין לנו אף חברה דומה בעולם. מ-F-35 ועד M-16, כמעט כל הנשק שאנחנו רוכשים מיוצר אצלם ונקנה בכספי הסיוע הביטחוני האמריקאי. הבית הלבן ורוב הקונגרס לצידנו. גם דעת הקהל. זה מבוסס על ערכים משותפים לשתי המדינות, דמוקרטיה, כבוד האדם, חופש ביטוי. אנחנו חייבים לשמר זאת מכל משמר. אני שומע גם קולות אחרים במחנה הפרוגרסיבי, וזה מטריד אותי. בורחנו בכך שהם לצידנו ואסור לקחת זאת כמובן מאליו. אנחנו תמיד צריכים להיות בצד של האמריקאים. זו אומה שמפתחת חיסונים, מחפשת תרופות לסרטן, שולחת אסטרונאוטים לחלל. בגדול, הם מחפשים את טובת האנושות. ההזדהות הזאת לא צריכה להיות מתורגמת לטעמו לברית הגנה אסטרטגית עם האמריקאים בנוסח הרעיון ששקל נתניהו, אם כגימיק ואם בכוונה, בין סבבי הבחירות האחרונים. האפשרות שלנו לסמוך על עצמנו זה צורך ביטחוני אקוטי. לא סתם נמנענו כל השנים מהסכם הגנה. אתה לא רוצה שמישהו יגיד לך, אל תתקוף כעת בסוריה, או שהקונגרס ימנע ממך תקיפה בטיעון שתעלו לסכן בכך בעתיד חיי חיילים אמריקאים. הוא מסתייג בזהירות מהאמירות שנשמעו בסביבת נתניהו בשנות כהונתו האחרונות, שלפיין ישראל יכולה להסתמך רק על תמיכת היהודים האורתודוקסים והנוצרים האבנגליסטים בארצות הברית, ואין לה מה לבנות על תמיכת היהדות הרפורמית. אין לנו יכולת לוותר על אף יהודי בעולם. אני לא מקבל את האמירות שלפיהן כאילו איבדנו אותה מזמן. צריך להילחם על הקשר עם כל אחד מהם. המשבר עם יהדות ארצות הברית בעניין מתווה הכותל הוא בעיניי סוגיה אסטרטגית לביטחון הלאומי של ישראל. חייבים לפתור אותו. מקור עוצמה אחר של ישראל, אומר פלטי, נובע מכך שהמדינות השכנות רואות בישראלים מי שמעיזים, שלא דופקים חשבון כשצריך לנקוט פעולה התקפית. מבחינתם יש סביבנו הילה מסוימת שנשענת על השמדת הכור העיראקי ב-1981 והסורי ב-2007. גם להכנות לתקיפה באיראן הם התייחסו באופן דומה, וגם לתקיפות המב"ם, המערכה שבין המלחמות, שמתנהלות עכשיו בסוריה. וכן, הם מעריכים גם את היכולת לריב עם הממשל האמריקאי כשצריך. נתניהו טעה לטעמי כשהלך לנאום בקונגרס נגד הסכם הגרעין ב-2015, אבל במדינות ערב המהלך הזה הקנה לו הרבה נקודות. מי שינסה למקם את פלטי בשמאל הפוליטי בשל דעותיו בעניין התקיפה באיראן וחיוניות היחסים עם מדינות ערב הסוניות, יופתע לשמוע מה הוא חושב על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. תהליך אוסלו מת מזמן, הוא אומר. זו אינה עמדה פוליטית, אלא חוות דעת מקצועית שלי. זה קרה משתי סיבות עיקריות. הראשונה היא אובדן האמון ההדדי שגרמה תקופת האינטיפאדה השנייה, על פיגועי ההתאבדות, נזק שיהיה מאוד קשה לתקן. השנייה היא השתלטות חמאס על רצועת עזה ב-2007, שנתיים אחרי ההתנתקות. אי אפשר לדבר כרגע על מימוש חזון שתי המדינות, כי יש כאן בעצם שלוש ישויות, וכך הדברים מתנהלים. עזה היא ישות נפרדת לחלוטין בשליטת חמאס, והסיבה העיקרית שמונעת ייחוד בין הגדה לרצועה היא היריבות הפנימית הקשה בין הרשות לחמאס. האם זה אומר שפתרון שתי המדינות לא צריך להישאר בדיון הציבורי? לא. אבל בכל מקרה, הפתרון יתוחם ליהודה ושומרון. עם חמאס אין מה לדבר על תהליך מדיני אמיתי. הארגון הזה לא מכיר בנו ולא יכול להיות חלק מהפתרון, כל עוד לא ישנה את עמדתו הבסיסית. האסטרטגיה שלנו כעת נשענת במידה רבה על ההבנה שאין בשלב הזה בשלות להסדר שיכלול ויתורים ממשיים, לא אצל הפלסטינים ולא אצל רוב אזרחי ישראל. אין כרגע אפשרות לקדם את פתרון שתי המדינות. הרבה דברים השתנו בשטח, הכבישים, הדמוגרפיה, אי אפשר להיחס בעבר. נצטרך להתאים את הדיון למציאות שתשרור בשטח עוד כמה שנים. אנחנו בסטטוס קוו עד שהציבור בארץ יחליט אחרת. לי ברור שמדינה אחת תהיה אסון. הפלסטינים מדברים על זה הרבה בזמן האחרון, והדיבורים האלה מדאיגים אותי. מאז ההתנתקות, ישראל יצאה לארבעה מבצעים צבאיים ברצועת עזה, וכמעט שום דבר לא השתנה. איפה טעינו? ההתלבטות שלנו בעזה היא בין המשך המדיניות הקיימת לבין פתיחה נרחבת יותר של הרצועה, אולי לא עד לרמה שאליה שאף חזון סינגפור של שמעון פרס. לרצועה הוזרמו מיליארדי דולרים מהעולם. כרגע, חמאס לא דואג מספיק לתושבי הרצועה. יותר כסף מושקע בבניין הכוח הצבאי שלו, מאשר בהשקעה בתשתיות מים, ביוב וחשמל. זה לא ישראל שהתעכבה בהקמת מתקן להתפלת מים ברצועה. חמאס לא דואג לכך שהילדים שם ישתו מים נורמליים. האימות שלנו עם עזה לא הסתיים בקרוב, מעריך פלטי, ומביא כראיה את סיפורו המשפחתי. בשנות ה-50, אבא שלי, אורי, היה חבר בגרעין הנחל שהקים את קיבוץ נחל עוז, בגבול הרצועה. היה לו חבר מהתנועה, רועי רוטברג, שמונה לרכז הביטחון של הקיבוץ. בוקר אחד יצא רוטברג רכוב על הסוסה שלו לסייר לאורך התלם החרוש שסימן את הגבול. פלסטינים חטפו אותו ורצחו אותו. הסוסה חזרה לקיבוץ לבדה, והגופה של רועי הוחזרה לארץ רק למחרת דרך אנשי האום, אחרי שעברה התעללות קשה. על קברו של רועי נשא הרמטכ"ל משה דיין את נאום ההספד המפורסם. כעבור עשור, אבא שלי השתתף בכיבוש עזה במלחמת ששת הימים. חלפו עוד שני עשורים ואני שירתתי כקצין מודיעין בגולני, באינטיפאדה הראשונה. ועכשיו, יותר מ-30 שנה מאוחר יותר, הבן שלי הוא קמן באוגדת עזה. פלטי נשמע הרבה יותר אופטימי כשהוא מדבר על הקשרים עם ירדן ומצרים, שתי מדינות שבהן ערך עשרות רבות של ביקורים במשך השנים, הרחק מעיני התקשורת. היחסים עם שתיהן הם הנכסים האסטרטגיים הגדולים שעומדים לרשותנו. שרדנו איתם כל כך הרבה מאמורות. אין כמעט משבר שלא חווינו איתם. עליית הנשיא עבד אל פתח הסיסי לשלטון שדרגה את כל היחסים עם מצרים אחרי שנים קשות. ב-2012, באמצע מבצע עמוד ענן ברצועה, שלח נתניהו את פלטי ואת ראש המוסד פרדו לקהיר לסגור עם המצרים הסכם להפסקת אש עם חמאס. במצרים שלטה אז, לזמן קצר, ממשלה של האחים המוסלמים, אחרי הפלת המשטר של חוסני מובארק. תשמע, לנסוע ברחובות קהיר בפז'ו 406 לא ממוגנת, תחת שלטון האחים המוסלמים, זו חוויה מכוננת. אתה רגיל לבקר שם עם שיירה מאובטחת, אבל באותה תקופה היה פחד אצלם להראות שהם בקשר איתנו. הדברים השתפרו מיידית מרגע שעלה סיסי. האמריקאים עשו הרבה טעויות ביחס למצרים, אבל בסוף הקשר המשולש בינם לבינינו ובין המצרים הוא קריטי. צריך לשמור עליו מכל משמר. בעניין ירדן, אני מכיר את כל הטענות נגדם, אבל יש ערך עצום למה שהם נותנים לנו. בסוף, זה הגבול הכי ארוך שלנו, וצהל כמעט שלא מושקע בהבטחה שלו. הירדנים דואגים לכך ומספקים לנו עומק אסטרטגי. בחודש האחרון סוטטו בהארץ בכירים במערכת הביטחון, שקראו לשקול מחדש מערכה התקפית נגד חיזבאללה, על רקע החשש שהארגון השיעי שיפר מאוד את יכולת הדיוק של ארסנל הרקטות שברשותו בלבנון. פלטי קרא את הדברים והסתייג מהם. אני מציע לכל הדור שלא ידע את לבנון לנשום עמוק ולהתאפק. אם לבנון לא מתעסקים אם לא צריך, רק אם יהיה כורח ואיום, נצטרך לפעול, הוא אומר. בלבנון יש מצב של 0 או 100. אם אתה נכנס למלחמה שם, אתה מגיע להחרבת ערים. לכן אנחנו מציעים לממשלת לבנון למנוע את התהליך הזה, לא להגיע לשם. אבל כשממליצים בצהל לתקוף בלבנון תקיפות מב"ם, כמו בסוריה, זה רעיון אסטרטגי לא טוב בעיניי. אין לנו סכסוך גבולות אמיתיים לבנון. על מאגרי הגז בים התיכון אפשר להתפשר, והמחלוקות על המקום המדויק שבו יעבור קו הגבול ביבשה ניתנות לפתרון. מנגד, האיום הפוטנציאלי משם הוא אדיר. כל עוד הם לא פוגעים באזרחים שלנו, אין שום מילה למלחמה נגדם. זה דבר שלמדנו במשך השנים. למלחמה יוצאים רק כשאין ברירה. זה חלק מרכזי מתפיסת הביטחון שלנו. בין שתי השיחות עם פלטי, פלשה רוסיה לאוקראינה ואירופה נקלעה למשבר הביטחוני החמור ביותר מאז התמוטטות הגוש הסובייטי בתחילת שנות ה-90. פלטי מטיף בעניין הזה לזהירות ישראלית ותומך בקו של ראש הממשלה בנט. אנחנו עושים המון כדי לסייע בתחום ההומניטרי. מנסים לגרור אותנו למעורבות ישירה באימות עצמו, אבל לא בכל אימות ישראל חייבת לתפוס מקום במרכז הבמה. מעורבים כאן כוחות גדולים בהרבה מאיתנו. רוסיה, ארצות הברית, מדינות אירופה, ברית נאטו. אני מתחלחל כשאני רואה את המראות קורעי הלב מהמלחמה, אבל אני לא חושב שנקידת עמדה שלנו תהפוך את הקערה על פיה. לכל מה שנעשה שם יהיו השלכות מיידיות על המצב פה. ואי אפשר להתעלם מכך שיש לנו באחרונה שכן גדול, רוסיה, בגבולנו בצפון. אחד הלקחים עבור ישראל בעיניו, יהיה להקפיד על היתרון הטכנולוגי הצבאי. אנחנו רואים כעת מה קורה באוקראינה, כשהם נאלצים לגייס מערכות נשק מפה ומשם וללמוד איך להפעילן. לצבא דרושות שנים כדי לקלוט מערכות נשק חדישות. לנוכח האיומים האלה, ישראל חייבת להיות כל הזמן בחזית הטכנולוגיה, גם בפיתוח יכולות יירוט טילים, כולל לייזר, וגם ביכולת ההתקפית. זה יחייב לדעתו גם את הגדלת תקציב הביטחון הישראלי, כפי שיקרה גם במדינות אירופיות רבות, הצפויות לחתור לחתימת עסקאות רכש גדולות מהתעשייה הישראלית. הכלכלה כאן די פורחת, כי המצב הביטחוני טוב יחסית. פעילות הביטחון השוטף והמבצעים הגדולים יותר עולים הרבה כסף, אבל בסופו של דבר גם מסייעים לכלכלה. בסביבה הזאת, הפעילות הביטחונית מבטיחה לך רמה של שקט ויציבות. לאנשים יש זיכרון קצר, נוטים לשכוח מה היה פה בימי האינטיפאדה השנייה ואיך זה השפיע על מצב הכלכלה. הסתכלנו אחד על השני ושאלנו, תגידו, מה היה פה? מה הם רוצים? הם באמת מתכוונים לתקוף ככה? כתבתו של עמוס הראל, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלד על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.